כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת, שווה לכם להישאר איתנו, כי אנחנו מארחים כאן קודם כל שני מומחים. דוקטור יונת ישחר, שלום לך ממכון דוידסון, שלום לך, הנה שומעים אותך. זהו, וגם נמצא על ידה הביולוג דוקטור נועם לוויתן, שניהם ממכון דוידסון, ואנחנו נדבר על בני כלאיים או יצורים שהם הכלאה בין שני מינים, אני מדייק?
שני מינים, שתי קבוצות, שתי אוכלוסיות, יש הרבה בעיה עם כל ההגדרה של מין.
מה זה מין בכלל?
אוקיי, אז אנחנו מיד נדבר על זה, בין היתר נדבר על לייגר, שהוא החלאה בין אריה לטיגריסית, ואם אני טועה אתם מוזמנים לתקן אותי, החלאה של זברה עם סוס וזברה עם חמור, כן. ובין היתר גם התרומה הישראלית לעניין ההכלאות, היעז, שילוב בין כמובן מהשם אפשר להבין, יעל ועז, וגם נדבר על האפשרות שאולי אנחנו בעצמנו הכלאה בין הומו ספיאנס לאדם ניאנדרטלי, נכון? בחלקנו לפחות נמצאו גנים של אדם ניאנדרטלי?
חלקנו הגדול.
חלקנו, כל מי שלא מאפריקה.
כל מי שלא מאפריקה. וגם חלק מהאנשים שכן מאפריקה.
אוקיי, אז גם נדבר על בני האדם וגם נענה על השאלה, האם אפשר ליצור הכלאה, אנחנו כמובן לא מעודדים את המדע לעשות את זה, אבל האם אפשר טכנית ליצור הכלאה בין קוף לאדם? מה התשובה?
ניסו, לא הצליחו.
ניסו, אבל היה מי שניסה.
היה מי שניסה.
כן, אוקיי, וממש עוד מעט נדבר על עוד עניינים, כמו למשל, מה הוביל למותם של עשרות תנים ובעלי חיים נוספים שנמצאו מתים על גדות הירקון. אנחנו מיד נדבר עם הווטרינר של רשות הטבע והגנים, וגם נספר לכם על יהלומים שהגיעו למדבר בסודן מהחלל. יהלומים שנחתו מהחלל הישר למדבר סודן, הם פשוט נפלו מהשמיים, ויש הטוענים שמדובר בכוכב, לכת, עבוד וכולי. מיד נתמקד בעניין הזה, נצלול לעומקו, וגם נדבר על ההתיישבות האנושית במאדים בעתיד. יש גם יום עיון בנושא, אז אנחנו מיד נדבר גם על יום העיון הזה, וגם אנחנו נכיר פסל של קיסר רומי שנמצא ממש לאחרונה במצרים, כפי שהודיע רשות העתיקות המצרית, וגם לחגוג יום הולדת לטלסקופ החלל הבל, ונבין מה הוא תרם, מה הייתה התרומה שלו לחקר החלל. מי שעמל על המשדר הזה הוא עורך המשדר והמפיק רז חסון שמייר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, די-ג'יי מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה מעומק הלב לצוות הטלוויזיה במודיעין. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד יישומון שנקרא כאן אודי, ובאמצעות היישומון החינמי הזה אתם יכולים להאזין ולהקשיב לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנדבר על מה שקורה על גדות הירקון ומדוע מוצאים שם יותר ויותר בעלי חיים מתים, האם מדובר בהרעלה המונית או שמדובר במחלה, כי חלק מהבדיקות בקשר לאותם פגרים שנמצאו וכולי הגיעו, מיד נעדכן בנושא הזה, אבל אנחנו רוצים לדבר קודם כל על החלאות בין בעלי חיים.
אכן.
מי מאיתנו לא גודל על ריצ'ראט, שהייתה שם פלטפורמה כזאת של ינשוף חתול, יוצא ינשוף חול, כל מיני כאלה. החלאות, מי מאיתנו לא השתעשע ברעיון שאפשר לייצר החלאות בין בעלי חיים, אבל האם ביולוגית גם אפשר? מסתבר שכן.
בהחלט, עושים את זה כבר מאות אם לא אלפי שנים, למשל עם הפרדות והפרדים. יש איזו אמונה מוזרה, לפי מה שאמרו לי, שחלק מהשם חושבים שיש רק נקבות פרדות, או שיש רק פרדים
שחרים. רגע, קודם כל, החלאה של מי, בואי ספרי לנו מההתחלה.
פרד זה בעצם תוצאה בדרך כלל של אתון וסוס, ולעיתים רחוקות יותר של סוסה וחמור. באנגלית יש לזה שמות שונים. הבן של האתון והסוס נקרא מיול, שזה מה שאנחנו מכירים בדרך כלל כפרד.
אם איתנו לא גדל על התוכנה עם מיול, לא, יש תוכנה כזאת, לא?
בהחלט, אין עוד כמה איתנו גדלו עליה, אבל יש
תוכנה. זה בזכות שהיא סוחבת הרבה?
כן.
בזמנו.
ומישהו צאצא של סוסה וחמור, הוא נקרא היני. אבל הם קצת פחות יעילים.
ובעברית לא יחדו שמות שונים.
לא, בעברית זה פשוט פרד.
מישהו עשה בכלל היני בארץ? כי זה לא שימושי.
כן, זה לא כל כך, זה פחות שימושי. הם נראים כמו סוס, רק יותר קטן. לעומת זאת, הפרדים, כמו שאנחנו מכירים אותם, הבן של אתון וחמור, הם מאוד חזקים. הם קצת פחות גדולים מסוס, אבל הם יותר גדולים מחמור בדרך כלל, והם חזקים יותר מחמור. הם מסוגלים לחסות מרחק בערך כמו שסוס יכול, אבל לסחוב יותר, הם עמידים יותר, הם דורשים פחות אוכל, הם עצמאיים יותר.
וזו הסיבה שבני אדם עשו את ההכלאות?
כן, במקרה של פרדים זה בשום ספק, הם פשוט חיה מאוד מאוד יעילה. יש התכונות שאין לא לסוס ולא לחמור, שהופכים אותה לבהמת מסע ממש מצטיינת, ובאמת יש אותה בכל מקום כבר הרבה מאוד שנים. ניסיונות אחרים, כמו מה שהזכרת עם הטיגריסית והאריה, הם יותר חדשים, והם נעשו יותר בשביל לראות אם אפשר.
כן, מאשר... בגני חיות ופחות בשביל עבודה או משהו שימושי.
זאת אומרת, הם ביניהם לא היו רוצים זה
אם,
את זה.
אם תשים אותם בתנאי כלא, הם יזדווגו גם לבד.
כן?
טוב, בטבע כלב... קודם כל הטיגריס אין איפה לפגוש אריה בכלל, אבל... כבר.
ואתה אומר שאם נמקם אותם בכלוב אחד, יש מצב שהם ברירה, יזרמו.
כן. אוקיי. כן. ואז יוצא לייגר, שזה חיה מאוד 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 גדולה.
כן, זה, כן? אריה, זה אריה הקיים היום הכי גדול שיש, אריה, החתולי. כן. החתול הכי גדול שיש.
וואו.
שזה בגלל זה זיווג של אריה זכר ושל טיגרסית נקבה. ואריות באופן כללי הם... יש סיבה לזה שהיצור יצא כזה ענק. יש אגב החלאה הפוכה, שזה לוויה עם טיגריס, ושם יוצא יצור שהוא בערך בגודל של טיגריס או של לוויה. הוא לא גדול יותר.
נקרא טייגון.
כן.
זה שם הפוך.
כן, מדהים שיש שמות שונים להחלאות האלה.
הם גם יצורים מאוד שונים. לאריות, בגלל שלוויות נוטות להזדווג עם יותר מאריה אחד, אז אריות פיתחו אצלם בזכרים, יש גנים שגורמים לזה שהציצים שלהם יהיו ממש ממש גדולים. כי כל אריה רוצה שהציצה שלו יהיה ענק על חשבון האחרים. ולא אכפת לו מה קורה לאחרים, כי הם לא קשורים לב גנטית.
אוקיי.
הלוויה היא כביכול רוצה שכל הגורים שלה יצליחו כמו שצריך, פתחו אצל הגנים שמונעים מהגנים של אריה ליצור יצורים ענקיים כאלה.
ושוב, אתם אומרים שמדובר בהכלאה שבני האדם יצרו, רק כי בגן חיות, מה יש לעשות? כן. מאכילים את החיות?
פחות או יותר.
וזה מה שקורה. עכשיו, כשאריה עם הגנים הענקים שלו מסתווג עם טיגרסית, שאין לה גנים שיבטלו את זה, אז נוצר יצור מאוד מאוד גדול, שגם משלם על זה, נכון? הם מתים בגיל צעיר.
אז זהו, שיש מחיר להכלאות האלה, נכון? אין ארוחות חינם בטבע.
כן, אז יש להם הרבה פעמים בעיות, גם להכלאות שעשו למשל, החליאו זברה עם סוס וזברה עם חמור.
איך זה נראה, הדבר הזה?
מאוד יפה בדרך כלל.
כן?
כן.
יש לו פסים מגניבים וצבע נחמד.
והרעיון היה ליצור בעצם משהו שאפשר לעבוד איתו כמו סוס, אבל הוא היה יפה כמו זברה. אבל שוב, הרבה פעמים יש להם, הם יוצאים גמדים או יוצאים עם כל מיני בעיות בריאותיות. ללייגר, בגלל שהם כל כך גדולים, הלב שלהם לא עומד בעומס, ויש להם הרבה מחלות לב מגיל מאוד צעיר. להרבה מהם גם, לא כולם, אבל הרבה מהם עקרים, כמו שפרדים, זה מאוד מפורסם, שפרדים כמעט תמיד.
כל כל הזכרים עקרים וחלק או רוב הנקבות.
אוקיי.
כן, יש כמה מקרים של פרדות שהמליטו. אבל זה מאוד מאוד נדיר.
זאת אומרת שמה, הטבע, ננסה לייחס כוונה כמובן לטבע, למרות שאין לו כוונות, הוא מנסה לחסום את האפשרות הזו, זאת אומרת, גם אם יצרנו את הדבר הזה, הוא אומר לנו, חבר'ה, לא מתאים, לא מתאים לייצר את ההכלאות האלה.
לפעמים זה רק עניין מתמטי, בגלל
אני משער שבסופו של דבר, כן.
אין ממש כוונה. לדוגמה, כדי ליצור תאי מין, צריך לחלק את הכרומוזומים בשניים. לנו נגיד יש 46 זוגות כרומוזומים, ואז...
23 זוגות, 46 בסך הכל.
אמרתי זוגות? כן, אין לנו 46 כרומוזומים.
אף אחד לא יתקן אותך בשעה הזאת.
יונת.
חוץ ממנו.
ואז מתחלק לשניים, ובכל תא מין יש לנו חצי מזה, 23. כשיש מספר אי-זוגי, אי אפשר ליצור תאי מין. במקרה של, אני לא זוכר את המספר כרומוזומים של סוס וחמור.
כן, סוס יש 64 לחמור, 62 או להפך.
או להפך, ואז כשלוקחים חצי מזה, חצי מזה מחברים, מקבלים מספר אי-זוגי. מספר אי-זוגי הזה כבר קשה לחלק לשניים.
וואו, זה ממש עניין מתמטי.
אז לפרד יש 63 כרומוזומים, וכשהוא מנסה ליצור תאי זרע או ביציות, יש פה בעיה רצינית.
עכשיו, זה לא רק עניין מתמטי, כי לדוגמה לשימפנזים אמנם יש 48 כרומוזומים, נכון?
כן.
אז אם נחבר את זה עם שלנו יצא זיווג זוגי?
לא.
לא, גם לא, בעצם.
יצא 47.
גם יצא לזוגי, אבל גם אם יצא זוגי, תהיה חסימה כנראה במקרה הזה, כי יש עוד גנים שקשורים אחד לשני, וככל שמתרחקים, יש סיכוי שתיצור עקרות, בעיות אחרות של התפתחות.
טוב, אנחנו ממש עוד מעט נדבר על האפשרות של, שככל הנראה מדענים ניסו בעבר, וזה לייצר החלאה בין אדם לבין קוף, כמה זה נשמע מזעזע, כי זה מעלה שאלות מוסריות, אבל תמיד שאפשר, תמיד מתעלמים משאלות מוסריות, כשאפשר לעשות משהו, בסופו של מישהו. אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחה ליצורי הכלאיים הללו, כדי לדבר על מה שקורה בפארק גני יהושע. על גדות הירקון, בשבוע האחרון התגלו כ-12 תנים מתים, פעילים למען בעלי חיים חששו או הביעו חשש שמדובר בהרעלה, אבל נכון לאתמול, שניים נבדקו ועל פי הבדיקה התנים מתו ממחלת הכלבלבת, אין סימנים להרעלה, אני בדקתי בעצמי, יש מחלה כזו, נכון? כלבלבת?
כן.
מה זה, כלבת חמודה?
לא.
לא, משהו אחר, אוקיי.
לפחות זה לא מזיק לנו.
זה לא מזיק לנו, אין סימנים להרעלה, אבל בפארק עצמו נמצאו גם כלבים מתים וחתולים וקיפודים במצב דומה, היינו מתים. אנחנו רוצים לברר מה קורה בפארק גני יהושע עם דוקטור רוני קינג, שהוא וטרינר של רשות הטבע והגנים. שלום לך.
בוקר טוב.
אז מה קורה בפארק? סרט אימה?
טוב, אני לא מודע לכל התמונה, כי אני לא נמצא שם, והמספרים הם גם לא מאוד ברורים, כי כשאנשים מגיעים לאסוף גופות, אז לפעמים מתברר שבעצם מדווחים כרגע על 5 פרטים, אבל 3 זה רלוונטי לשבת שעברה, וזה נכלל ונספר שוב. ללא ספק, הייתה שם תמותה משמעותית, ומהתנים, משהו כמו 7 תנים הגיעו לבדיקה, לא כולם היו במצב שאפשר בדיקה, הבדיקה נעשית במכון הווטרינרי. והחשש הראשון היה מכלבת, הייתה בצפון בהתפרצות חריפה מאוד בחודשים האחרונים, ונראה ששכחה.
זו מחלה נוראית, כלבת.
כלבת זו מחלה שהיא, מחלה שהיא סופנית, אם היא לא טופלה במועד, יש לה טיפול מצוין, אבל אם אדם לא טופל, אז הסיכויו להינצל נמוכים מאוד, וכן, ומתפשטת, היא מאוד לא נעימה, ההיקפים שלה לא גדולים, אבל יש יחסי ציבור מאוד מאוד מפורסמת, היא מאוד מפורסמת בקיצור, ויחסי הציבור שמעלים אותה לכותרות מיד. כן. היא נראה שהיא שכחה, והיא לא הגיעה לאזור תל אביב בשום צורה שהיא אוקיי. לא הגיעה למרכז.
אז מהי אותה מחלת הכלבלבת ששניים מהפרטים אני מבין שנמצאו חולים בה?
כלבלבת זה גם מחלה שכמו הכלבת מועברת על ידי נגיף, אבל ההבדל הבולט א' זה שהיא לא מחלה שמסכנת בני אדם. היא לא עוברת לאדם בניגוד לכלבת. היא מסכנת בעלי חיים, היא מאוד מדבקת, וכל מי שמגדל כלב יודע שהוא מחסן את הכלב שלו אחת לשנה לכלבת, והוא מחסן אותם גם כנגד מחלות שונות. חיסון שנקרא משושת, החיסון משושה, החיסון הזה כולל גם תרכיב כנגד הכלבלבת. פוגעת במערכת עצבים, או יש לה מופעים שונים, ויכול לפגוע גם במערכת העיכול, מערכת הנשימה מתבטאת בהפרשות של אף ועיניים.
אוקיי, עכשיו אני מבין שבאופן כללי יש איזה עניין בשנה או בשנים האחרונות עם תנים, נכון? אנחנו קצת פגענו באזורים שבהם הם חיים, ומאז הם משוטטים באזורים שאנחנו לא רגילים לראות אותם שם.
התמונה היא קצת יותר מורכבת. מצד אחד אנחנו נכנסים לאזורי מחייה, מונעים מהם את השימוש בהם והם נדחקים. מצד שני, התנים שהם אופורטיוניסטים גדולים ומסתגלים היטב לנוכחותנו, גם מנצלים את המשאבים שאנחנו מעמידים לרשותם. והאוכלוסיות מתפרצות, מה שנקרא. האוכלוסיות גדלות הרבה מעבר לגודל ולכושר הנסיעה הטבעי של השטח, אם הם היו ניזונות ממזון טבעי, מחרסמים וזוחלים ועופות, וגם מסוגלים לאכול גם מן הצומח. אנחנו מעמידים להם מפלי מטבח בשפע אדיר, ופארק הירקון הוא דוגמה מדהימה. כל מי שיגיע לשם, עם כל המאמצים שהגוף שמנהל את המקום עושה, ומעמיד פחים ועושה הסברה, זה פשוט מדהים לראות את התרבות שיש אצלנו, שפשוט נשאר שפע אדיר של מזון על הרצפה, והם יודעים לנצל אותו. יש שם רביעה גדולה מאוד, יש המוני תנים בשטח, זה פשוט מושך אל התנים שמגיעים בשטח הירוק ממזרח, לאורך הפיק של הירקון, ומאכלסים את האזור בצפיפות די גדולה.
הם תוקפים בני אדם? היו מקרים שבהם הם תקפו, או שאין
לא, מה? הם, לא, 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 הם לא, לא תוקפים בני אדם, ובזה ההתנהגות שלהם היא זהה להתנהגות שמי שרואה היום חזירי ברבר במקומות בארץ, גם הם עולים, כיוון שנכנסים לתוך ערים. אנחנו מספקים מזון, בעלי החיים יודעים שאלה שמסוגלים לנצל אותו, האוכלוסיות שלהם עולות מאוד, והם נכנסים, והגוף שאני עובד בו מנהל מאבק די נמרץ לנסות להוריד את כמויות המזון המלאכותי שנמצאות בשטח על ידי פעולות של סניטציה, החל מרמה ארצית של טיפול במקורות השפעה ובפסדים שנשארים בשטח, להמשך באמת לתרבות הפרטית של אפילו מאכילים, אנשים שמאכילים בעלי חיים בחצרות או מחוץ ברחובות, הם מושכים חיות בר גם, הם רוצים להכיל אולי חתולים, זו סוגיה אחרת שאולי לא ניגע בה, אבל הם מושכים גם תנים וגם חזירים.
סוגיה מאוד טעונה, אני מבין שכל פעם שמדברים על מאכילי חתולים, טוקבקיסטים באים לשרוף את האולפן. אנשים רוצים לשמר את הזכות להאכיל חתולים.
מניסיון.
ויש לזה הרבה השלכות על הטבע ועל כולנו.
טוב, אז אוקיי, אז יש תנים והם חלק מהחיים שלנו, וגם מחלת הכלבלבת היא לא מסוכנת, אבל באמת יש חשש להרעלה, זאת אומרת, יכול להיות שמישהו פשוט הרעיל אותם מפחד, מרוע, מעודף רעל?
אז כמו, לא, הרעלה של בעלי חיים זה דבר שפעם אולי היה אפילו מקובל כשיטת עבודה בבקרה של אוכלוסיות לפני הרבה שנים, לא קיים היום בצורה מסודרת או בהיקפים קטנטנים על ידי רופאים רשותיים, עדיין מותר אבל לא נעשה, אבל בצורה מאוד מושכלת ואמורה להתבצע על ידי זה, נגיד שיש כלבים משוטטים שלא מסוגלים להגיע אליהם, וזה לא אנחנו, זה עושים גופים אחרים, השירותים הווטרינריים, מותר להגיש פיתיון, כשמגישים את הפיתיון ביד ורואים אותו, וזה מבוקר עם היתרים על כל פעולה כזאת. לא קיים באופן חוקי ללא ספק, היה חשש שזה נעשה לא חוקי. אנחנו מתמודדים עם הרעלות לא חוקיות בשטח של אנשים שחושבים שכך הם יפתרו בעיות של חיות בר, וזה בשגרה שלנו מאבקים כאלה. כמובן שנדרכנו ורצנו לקחת ביקורות, נכון לעכשיו התשובות שליליות והקיום של הכלבלבת די בו כדי להסביר את הסיפור. הפרטים, כל הפרטים שהגיעו בינתיים מהפארק, תכולות הקיבה שלהם הן מאוד מינימליסטיות, אין כמעט מזון שם, זה ממש לא מתאים לתופעה של הרעלה, ומה שנמצא שלילי בבדיקות המעבדה, יש עוד פול אחד של ביקורת שטרם הסתיים, הסתיים היום, הוא שלילי לפי שעה, התשובה הסופית תהיה עוד היום, אבל הבדיקות הקודמות יצאו שליליות סופי, והקיום של הכלבלבת ללא ספק מוריד את סבירות שיש לנו פה בעיה של הרעלה.
עכשיו אני ברשותך שאלה לסיום, בעצם מה זה רע שחתולי הרחוב יוחלפו או פשוט נתרגל לכך שיש גם תני רחוב? בדיוק כמו שיש חתולים, מה רע? מדוע להפלות לטובה את החתולים?
טוב, אני אומנם וטרינר ואני אוהב חתולים והכל, אבל חתולים צריכים להיות בבתים, אז מבחינתי חתולי רחוב זה תופעה פסולה. ישראל בגלל האקלים שלנו, אז אין פה מהלך טבעי שקורה במקומות אחרים, שחתולים שברחוב לא שורדים את הקיץ, את החורף, ואז האוכלוסייה מבוסתת. אז אצלנו היא לא מבוסתת, ועודף המזון נותן לאוכלוסיות להתפרץ. יש לזה המון השלכות על חיות בר, שבגלל זה אני מוטרד מהן. אבל תנים, ההשלכות שלהן, א', זה מפר איזון בבר. אנחנו בר גם לא רוצים שכל חיית בר תגדל לגודל המרבי, כי יש איזה איזון שכשאנחנו אחראים להפרעה שלו, כמו במקרה הזה, אז התנים עולים, הם פוגעים באוכלוסיות של מינים אחרים, שאותנו זה בטח מטריד, כי אנחנו רוצים לראות את המצב יותר מאוזן, ופה כרוך בזה גם העניין של כמו שאתה ער לסיפור של הכלבת, כן? אז התנים השנה, לראשונה, זה עשרות שנים, הביאו פקטור מאוד רציני בסיפור של הכלבת, ואנחנו מאוד נמנעים ליצור מצב שיהיה עודף אדיר של תנים. אנחנו פועלים בפרויקט מאוד גדול לחיסון של כלבת בשועלים ובתנים, בפרויקט שאנחנו מפזרים פתיונות מהאוויר שמכילים חיסון, פרויקט משותף לשועלים לשירותים וטרינריים ולרשות הטבע, וחשוב לנו מאוד לחסן אותם, אבל עדיין אנחנו לא רוצים לראות אותם בכמויות בלתי נשלטות בכל מקום.
טוב, אנחנו כמובן נוטים להסכים, ככל ש... אין לנו יותר מידע ממה שיש לכם, ואנחנו זורמים עם המדיניות שאתם מכתיבים. תודה מעומק הלב לווטרינר של רשות הטבע והגנים, דוקטור רוני קינג, תודה רבה על השיחה הזו.
יום טוב לכם.
אנחנו רוצים לחזור לשיחה שלנו על החלאות ביניים, יצורים שמתרבים זה עם זה בדרך לא דרך. דיברנו מעט על עכברים והרעלות וכולי.
כן, אם כבר הזכרנו את התנים שלא הורלו בסוף, אז, אבל הפתרון של להרעיל חיות זה פתרון די פופולרי, ויש בו בעיה כמו עם אנטיביוטיקה. חיות מפתחות עמידות. חוץ מבעיות אחרות שיש עם להרעיל חיות כי הן מפריעות לנו. אז מ-1948 השתמשו בחומר בשם וורפין, שאנחנו מכירים אותו כקומדין, תרופה לדילול דם. המקור של השימוש שלה היה קרה על עכברים. פזרים את זה, ועכברים מדממים להם למוות.
זאת אומרת, זו תרופה מה, שנועדה לדילול דם אצל בני אדם גם?
השתמשו בקרל, והיום משתמשים בדילול דם. לא משתמשים בקרל, כי עכברים עמידים היום.
אוקיי.
אבל עכברים די רימו, הם פיתחו תוך פחות מ-10 שנים עמידות לתרופה הזו. שחקרו ובדקו למה, גילו שהם פשוט הזדווגו עם עכברים ממין אחר, עכברי בר, שהם באופן טבעי עמידים לרעל הזה, וקיבלו מהם את הגן שנותן להם עמידות לרעל.
זאת אומרת שההזדווג או ההחלאה הזו עשויה להעביר תכונה ממין אחד לאחר, או להחלאת הביניים הזו, וכך לשכלל את המין החדש שנוצר.
זה אפשר להגיד שזה זירז את האבולוציה שלהם. עם כל החקות שנים את שתופי עמידות, הם חיכו כלום זמן.
וואו.
עכשיו ההחלאות באופן כללי, שעכברי בר ועכברי בית נפגשו עוד לפני זה, ברגע שבני אדם הביאו עכברי בית לכל מקום, התחילו להתרבות. אבל הבני קיליים האלה הם מעוותים יותר, שורדים פחות בטבע, מתים באופן כללי נוטים למות יותר. עד שהתחלנו לפזר רעל, ואז היה להם יתרון עצום על כל העכברים האחרים, העכברי בית הזדווגו עם העכברים שלא מתו מהרעל, וכך לאט לאט נשאר רק הגן שיותר נעמידות, בלי אף חיסרון.
אז זהו, שאני שומע כאן שתי גישות. אחת, אני יודע ברור, לפחות אני, ככל שידוע לי, שדווקא החלאות מייצרות יצורים שהם עמידים יותר וכולי, יש להם עמידות וכולי, מצד שני, לא.
נכון, שנייה, לפני שנגיע למין, בהתחלה גם בעכברים, כמו שאמרתי, הם היו באמת יצורים שהם אמנם עמידים לרע, אבל היה להם הרבה תכונות של להיות, השתנתה הסביבה שנתן להם יתרון עצום, ואז הם, כי הם הזדווגו שוב ושוב עם עכברי בית, אז כל התכונות הרעות נופו החוצה. ונשאר רק הגן הזה שנותן את העמידות בלי כל הבעיות, ואלייך.
העניין הזה בעיקר תלוי באמת כמה רחוקים השני המינים האלו, שתי האוכלוסיות אחת מהשנייה. אז אנחנו יודעים שרביית קרובים, מה שנקרא, שמתרבים בתוך המשפחה, זה יכול מאוד להזיק, כי יש הצטברות של מוטציות שליליות. ואז אם מגיע מישהו מבחוץ, אז זה יכול מאוד לעזור, להוסיף שונות גנטית, בגלל זה גם כלבים מעורבים הם הרבה פעמים הרבה יותר בריאים, ויש כל מיני תכונות יותר עמידים למחלות, ומאשר כלבים גזעיים שיש להם בדרך כלל שורה של בעיות ומחלות בריאות, בעיות בריאותיות ומחלות. אבל ברגע שהתרחקנו יותר מדי...
אז זהו, זה מין גאוס כזה, שאוקיי, כן, מעבר,
מעבר
לקצה
לזה,
של הפעמון הזה?
זה נהיה כבר בעייתי, כי בעצם הרקע הגנטי לא מתאים אחד לשני. עכשיו, מה שקורה בהחלאות כאלה, זה שאם בכל זאת נוצר מישהו שהוא יחסית בריא, או שיש לו איזשהו יתרון נוסף גם על חסרונות, גם יש לו קצת חסרונות, והוא יכול להעמיד צאצאים, הוא יכול בעצם להתרבות יחד עם הקבוצה של אמא שלו או הקבוצה של אבא שלו. אז מה שהיה עם עכברים בעצם זה שהעכברי כלאיים שנוצרו, הם אחר כך הלכו והתרבו עם עכברי בית רגילים.
אוקיי.
והצאצאים שלהם התרבו עם עוד עכברי בית רגילים. ומה שנוצר מזה זה שבעצם האוכלוסייה של העכברי בית קיבלה גנים שהיו במקור של עכברי הבר. דרך הבני כלאיים, האוכלוסייה הזאת בעצם קיבלה גנים של אוכלוסייה אחרת. וזה גם מביא אותנו באמת להגדרה של מה זה בדיוק מין, כי ההגדרה הבסיסית של מין במקור זה שבני אותו מין מתרבים רק אחד עם השני, ולא מתרבים ממין אחר.
אז זו קצת הגדרה מעגלית כזה.
וזה קצת הגדרה גם בעייתית, כי הם כן. כי הרבה פעמים הם כן, בדיוק. חמור וסוס הם כן מינים שונים, לפי רוב ההגדרות שלנו, אבל הם כן יכולים להתרבות אחד עם השני. ואז מכניסים גם ולהעמיד צאצאים פוריים, אבל שוב, למשל, נכון. למשל לייגר, הרבה פעמים הלייגריות הן כן פוריות, ולפעמים לא, ולפעמים כן, ואם זה בטבע, ואם זה, יש פה הגדרות מאוד מאוד מסובכות. והסיבה היא שאנחנו בעצם מנסים לשים קווים שרירותיים על משהו שהוא תהליך אבולוציוני. מינים נפרדים אחד מהשני, והם לא נפרדים ביום אחד, ואומרים, אוקיי, אנחנו שני מינים נפרדים, זהו, לא מתרבים יותר. אלא יש תהליך בדרך כלל ארוך של הפרדה, ולכל אורכו, אם במקרה שני פרטים מהמינים בהתהוות נפגשים, הם עדיין כן יכולים להתרבות אחד עם שני, ועדיין יש, ואנחנו רואים יותר ויותר, שכשמינים מתחילים להיפרד, עדיין יש החלפת גנים ביניהם לאורך הרבה מאוד זמן, ונדבר על זה גם אחר כך. ואין בעצם איזה יום אחד או שנה אחת או אפילו 100 שנים שבהם אומרים, אוקיי, ואחרי הגבול הזה אנחנו לא, הם שני מינים נפרדים ודי. הגבולות פה הם מאוד מטושטשים.
טוב, שוב, הטבע לא נכנע להגדרות, לניסיון שלנו לייצר כללים. אנחנו ברשותכם נעבור לדבר על יהלומים שנחתו או נפלו מהשמיים מחלל במדבריות סודן, התגלו יהלומים שהגיעו לשם מחלל, כך קובע מחקר שפורסם בכתב העת Nature Communications. היהלומים האלה ככל הנראה הם תולדה של כוכב לכת שנעלם לפני מיליארדי שנה, ומיד נברר מה המשמעות של הפרסום הזה. האם כולנו צריכים לעזוב את ישראל מיד עם קופסאות ריקות ולרוץ לסודן, למלא אותם ביהלומים? מי היה מאמין? אוקיי, מיד נדבר עם דוקטור נוח ברוש, אסטרונום מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
יהלומים חלל.
כן, זה דבר שידוע כבר מזמן. כי יהלום נותר כשיש גוף שמכיל פחמן שעומד בטמפרטורות גבוהות בלחצים מאוד גבוהים. ואז מקבלים יהלומים. בדרך כלל, באבנים שמגיעות מהחלל, אם מוצאים יהלומים, אלו דברים מאוד מאוד זעירים, בגודל של בערך מאית מילימטר או פחות.
מאית מילימטר?
מאית מילימטר.
אלה ממש רסיסים קטנטנים של יהלומים.
דברים מאוד מאוד קטנים, שלא שווה אפילו לקחת קופסה וללכת לנגב.
טוב, אז בואו נעצור את ההתלהבות, חברים.
ולא נדבר על סודן.
אוקיי,
מה שמצאו בסודן זה שבר של אבן חלל כזאת, שבו מצאו יהלומים יותר גדולים, אבל עדיין לא שווה לרוץ לסודן, לנמיביה בשביל זה. היהלומים האלה הם עשירית מילימטר, ועשירית מילימטר זה דבר מאוד גדול יחסית ל... יצירה של יהלומים בשני תהליכים שאנחנו מכירים מהכדור הארץ, של גל הלם, כאילו פיצוץ, או התגבשות של עדים של פחמן. והדרך היחידה לייצר כזה דבר, שמוכר רק כיום, זה בתוך גוף גדול, גוף דמוי כוכב לכת, נגיד לפחות 1,000 קילומטר קוטר,
כן.
שם בתוך הגוף הזה הלחץ יכול להיות מספיק גבוה והטמפרטורות מספיק גבוהות כדי שיווצרו גבישים כל כך גדולים של יהלום. 100 מיקרון, זאת אומרת מאית מילימטר, עשירית מילימטר, זה מאוד גדול. ומזה מסיקים שהיה גוף כזה שהתפרק, וזה מתאים לכל מיני תיאוריות של ראשית מערכת השמש,
שמה, היו כוכבי לכת נוספים?
כן, היו, זה לא בדיוק כוכב לכת, זה משהו באמצע כזה, עדיין לא כוכב לכת, זה דברים שאחר כך מתחברים לכוכבי לכת, ואחת הסברות של יצירת הירח זה התנגשות בין כדור הארץ הבראשיתי לבין גוף כזה, של 1,000 קילומטר בערך קוטר.
זאת אומרת שהירח שלנו הוא מה? חתיכה מ... מכוכב לכת אחר? אחת התיאוריות?
לא, הירח הוא מתאים לשכבה החיצונית של כדור הארץ.
הוא מתלש מכדור הארץ.
כן, זה רסיסים של כדור הארץ שהתגבשו לתוך הירח.
ששוב, אם באמת נחלץ כותרת ממה שאמרת, אתה אומר שאלה באמת רסיסים קטנטנים בדרך כלל, גם אם אלה ספציפית מעט יותר גדולים הרסיסים הללו של היהלומים, אבל ככל הנראה הם באמת הגיעו מחלל, וההשערה היא שהם הגיעו מכוכב לכת שכבר לא קיים היום.
הם הגיעו מהחלל, זה בטוח, כיוון שהאבן הזאת נצפתה על ידי טלסקופים מהארץ לפני שהגיעה לכדור הארץ, ואסטרונומים ידעו לחזות בדיוק את מועד הנפילה ואת המקום, זה היה ב-2008 בסודן, ואחר כך משלחת שיצאה לחפש את השברים של, של האבן הזאת, מצאה באמת אבנים כאלו, אספה אותם, והמחקר שאתה ציטטת על חלקיק כזה שנאסף ממדברי הסודן.
אוקיי.
Okay, יודעים אבל... שהוא הגיע מהחלל, יודעים שהוא הגיע, המסלול שלו הגיע מחגורת האסטרואידים, וזה כנראה שריד של ראשית מערכת השמש, נגיד, בעשרת מיליוני השנים הראשונות.
ששוב, ככל הנראה, אתה אומר שהיו עוד כוכב לכת אחר, או כל מיני גופים.
היו הרבה גופים כאלו, כן. הרבה, והם התנגשו ביניהם, וחלקם נכנסו לתוך כוכבי הלכת שאנחנו מכירים כיום. חלקם אולי שברו חלקים מכוכבי לכת גדולים יותר, שכבר דוצרו ויצרו ירחים וכו'. והשברים שנשארו מההתנגשויות האדירות האלו מרחפות בחלל, ולמשל הדבר הזה עם היעלמים הגיע לכדור הארץ.
עכשיו אני מוכרח לשאול שאלה נוספת, האם זה נכון לומר שמתכות למשל או חומרים שהם לא מימן והליום, זאת אומרת רוב היסודות שנמצאים בכדור הארץ הגיעו אלינו מחלל? הרי זה לא רק יעלמים.
תראה, כדור הארץ מכיל הרבה דברים, סיליקון וברזל, כמו שאמרת, ליבת הארץ היא ברזל, וכל הדברים האלו הגיעו מהחלל, אבל הם נוצרו לפני שמערכת השמש נוצרה בהתפוצצויות של כוכבים, חלקם.
זאת אומרת שהיסודות שאנחנו מכירים כאן, לפחות היסודות המורכבים, הגיעו אלינו כתוצאה מזה שהם נוצרו בחלל, איפשהו. בחורים
כן,
שחורים, בכוכבים וכו', ורק אז הם הגיעו
לא
לך.
לא חורים שחורים, אבל...
אולי הגזמנו.
כוכב שמתפוצץ, כן, הוא נכון. זורק לחלל הרבה דברים.
כן, טוב, זה היה מרתק. אני מודה לאסטרונום דוקטור נוח ברוש מאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה הזו.
בוקר טוב, בבקשה.
אני קצת מרגיש כאילו אנחנו כמו הפרסומות האלה שאומרים, יעלומים בסודן, רוצו, סתם יעלומים קטנטנים. ואין,
זה גם שוב... אבק
מהחלל.
כן, אבל זה גם שוב כמו שקרל סגן אמר, שאנחנו כולנו אבק כוכבים.
כן, כי גם החומר שאנחנו עשויים ממנו, הגיע לא מכדור הארץ, הוא לא נוצר בכדור הארץ.
כוכבים מתו כדי שאנחנו נחיה, מאוד ישו מצדם.
הביקורת גם על כוכבי לכת וכוכבים אחרים. טוב, אנחנו רוצים לדבר ברשותכם, להעלות על הקו את פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר אטמוספירה וחלל, כי אנחנו מדברים על האפשרות להתיישב ביום מן הימים, כשהדירות יהיו ממש יקרות, במאדים, ולאחרונה, שימו לב, חוקרים מדברים על האפשרות לשלוח אורגניזמים לחלל, באמצעות קרן לייזר. שמעתם על הדבר הזה עם לייזר?
כן, ואני כבר נגד.
כן? אוקיי. טוב, אנחנו רוצים לדבר על העניינים האלה, שבין היתר ידונו בהם ביום עיון מיוחד בנושא המחקר בדרך אל המאדים. יום העיון הזה ייפתח ממש עוד מעט במרכז הבינתחומי בהרצליה, לדעתי זה יהיה ממש בתום התוכנית שלנו בשעה 9. שלום לי פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
בוקר טוב, דודו. שלום לכולם.
שלום. אז בוא ספר לנו מה יקרה ביום העיון הזה, ומי יכול להגיע אליו?
קודם כל, הוא פתוח לכולם, וכולם מוזמנים, ואנחנו מצפים לקהל מתעניין, סקרן ואינטלקטואלי, שעוסק באמת בסוגיות איפה לגור, במקרה שהתוכנית מחיר למשתכן תיכשל, כמו שציינת. אבל אם להיות רציני לרגע, אז אנחנו מדברים על האם אנחנו יכולים ליישב את מאדים. והיום עיון הזה נערך בצוותה עם עמותת D-Mars, שייתכן ששמעתם עליה, שעוסקת בסימולציות של התיישבות על מאדים כאן במדבריות הנגב.
כן, אז נזכיר למאזינים שלנו שבאמת כבר מנסים את זה כאן בכדור הארץ, כבר מנסים לייצר תנאים שמזכירים את התנאים במאדים, נכון? וכך לראות
בעיקר,
איך מתמודדים.
בעיקר הכוונה לבידוד ול... הפרש הזמנים שלוקח בין מרכז הבקרה לאסטרונאוטים המרוחקים. זה לא שאתה יכול להרים טלפון וזה מיד מתבצע מה שאתה מבקש. אבל המטרה היא לראות איך צוותים עובדים בתנאים קיצוניים. האמת היא שבמחטש רמון זה לא הכי דומה למאדים. יש ניסוי שנקרא מרס 500, שזה ניסוי מאוד שאפתני שמדמה שנה וחצי על פסגת הר בזלתי אי שם באיי הוואי. ושם הם באמת מנותקים להמון המון זמן, צריכים לייצר לעצמם את האוכל, למחזר את המים, להתייעל באנרגיה, כל ההיבטים שקשורים לקיימות, כי בסופו של דבר החלל זה הזירה האולטימטיבית לקיימות, אתה צריך להיות יעיל, חסכני, וכמו שכבר מישהו העיר אצלך באולפן, להישמר מאוד לא להזיק לסביבה.
כן.
וזה קשור לרעיון הזה של לשלוח חיידקים לחלל באמצעות חלליות שמונעות בקרן לייזר. אז לפנינו כן, יום עיון...
נזכיר מאוד... שבאמת מקפידים מאוד שכל מיני גורמים שיוצאים מכדור הארץ אל החלל שלא יהיו שם חיידקים וכולי, נכון? חוששים ממש מדבר הזה.
בוודאי, בוודאי. זה כלל בסיסי בכל משימה שהולכת ליישב או להתיישב, לנחות בהצלחה על כוכב לכת כלשהו, על אחד הירחים של כוכבי הלכת שלנו. סטריליזציה מוחלטת כדי שלא יישאו אימן בטעות נבג או חיידק או איזשהו יצור חי שעשוי לזהם ולהשפיע על הסביבה הבראשיתית באותם כוכבי לכת. מאוד מאוד נשמרים מזה. לא תמיד זה מצליח. יש עדות אחת לפחות שחללית של ארצות הברית שנחתה על הירח נסעה עם החיידקים ששרדו את המסע, כמה שזה יישמע מופרך, אבל שרדו על פני השטח של מאדים, וכשהאסטרונאוטים של אפולו 12 נחתו סמוך לאותו מקום והביאו חתיכה מהחללית חזרה לכדור הארץ, מצאו שם חיידקים. וכמובן שזה לא היו חיידקים שנולדו על הירח, אלא כאלה שהובאו לשם על ידינו. אז זאת אחת המשימות העיקריות בכל תוכנית חלל מעשית, זה להימנע מלזהם את הסביבה.
אוקיי, אז יום העיון הזה יתקיים, זה ממש קורה היום, נכון? החל משעה 9 אצלכם במרכז הבינתחומי הרצליה?
נכון, יהיו הרבה מאוד היבטים מגוונים של טיסות חלל, למשל הפסיכולוגיה של עבודת צוות, השאלה האם בכלל מותר ליישב כוכב לכת אחר, היבטים משפטיים, אם ראית את הסרט עם מאט דיימון, אז אנחנו דנים בסוגיה, האם מותר לגדל תפוחי אדמה על מאדים, לא שאלה טריוויאלית. ויש עוד ועוד היבטים, כולל תעשייה בחלל, חברת ספייס פארמה הישראלית, שתדבר על איך אפשר לייצר דברים כשאתה במקום רחוק או במסלול סביב כדור הארץ, או על פניו של כוכב הלכת האדום. יום מגוון, מסקרן ומרתק, ואני מזמין את כולם לבוא.
טוב, אנחנו מצטרפים להזמנה הזאת. תודה רבה לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה.
בבקשה.
ואנחנו בעצם לקראת סיום השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, זאת אומרת, אנחנו נשארים כאן לעוד שעה, אבל החל משעה 9 מצטרף לא אלינו, אלא במקומנו, גואל, אתה יכול להצטרף אלינו פיזית? הנה, או, או, רגע, הנה, או. אנחנו מדברים עם גואל פינטו שנמצא באולפן בתל אביב.
במאדים.
שיגיש בשעה 9 את התוכנית גם כן תרבות. גואל, האם אתה איתנו?
שלום דודו, שלום דודו.
הנה שומעים אותך, כאילו אנחנו קרובים.
מאוד קרוב.
אז מה יקרה אצלכם בתוכנית היום?
אז אנחנו בשעה 9 כבכל יום עד השעה 11, גם כן תרבות. היום אנחנו נשוחח, נעשה ראיון ארוך עם יוסי שרעבי, שמשמש כמנכ"ל משרד התרבות, וגם כמי שהיה אחראי על כל חגיגות ה-70. נעשה איתו קצת פוסט מורטום כזה, מה הוא חושב על החגיגות, איך הוא תופס אותם, ומה דעתו על כל הביקורת שהושמע סביב החגיגות האלה, וסביב התפקיד של השרה רגב בתוך כל החגיגות האלה. נדבר גם על מגדלי כיכר אתרים. זוכר שהייתה תוכנית מאוד גדולה להקים כן. בכיכר אתרים מגדלים. אתמול
כמו בית גם בכל מטר אחר נכון בתל אביב.
לא. אז שם הייתה איזושהי בעיה מאוד גדולה, כיוון שהם קיבלו הקלות שאין בדרך כלל לבניינים שנבנים על חוף הים, וגם התושבים בסביבה מאוד לא אהבו את ההחלטה הזאת. אתמול בית המשפט הודיע שכל התוכניות מבוטלות, וצריך לבנות או לתכנן מחדש את כל מגדלי כיכר אתרים. זה ניצחון מאוד גדול לתושבי תל אביב.
זה תמיד ניצחון זמני, לא? הרי מתישהו כן יצוצו מגדלים. מגדלים, ואף אחד לא יראה ים יותר לעולם.
אז זה הפחד המאוד גדול. צריך לזכור שמגדלי כיכר אתרים קיבלו אישור להגיע לגובה של 40 קומות, בשעה שרוב הבניינים על פי החלטת ועדת החוף חייבים לא לעלות על 25 קומות. אז צריך הכל לתכנן את הכל מחדש.
טוב, נשמע מרתק. אז אתם מוזמנים כמובן להזין לגואל החל משעה 9 כאן בכאן תרבות. בואו נעבור להכלאות הביניים בין בני אדם, הכוונה היא להומו סאפיאנס, לנאנדרטלים, כסוג של התחלה.
בהחלט.
זה טוב? זאת אומרת, אלה גנים טובים, שווה לי להינסה לנאנדרטלית?
תמצא אחת, תהיה... זה מאתגר טיפה.
לאור זה שפעמיים התגרשתי כבר, זאת אומרת, לא קל לי במערכות יחסים.
אולי זה השלב לעבור לניאנדרטלים.
אולי...
אני רוצה פחות להגיד...
רגע, אין היום ניאנדרטלים.
אין היום ניאנדרטלים כבר 40 אלף שנה בערך.
40 אלף שנה, אבל כן יש גנים שלהם.
כן יש גנים שלהם.
מה?
אני רוצה אבל שנייה להגיד פחות משהו על היעז, כי זה היה...
גברתי, זה לא נושא!
כן, בבקשה.
זה היה באמת ניסיון ישראלי ליצור חיה שהיא מבויתת ואפשר לגדל אותה ויהיה לה בשר כמו של היעל, כי מסתבר שאנשים אוהבים לאכול את זה. והיו איזה 70 כאלה עד שנות ה-90 בקיבוץ להב, ונאלצו להשמיד את כל העדר בגלל מחלה. ולא הצלחנו למצוא כמעט שום דבר על זה באינטרנט. אם יש מישהו בקיבוץ להב שיודע...
כן, תתקשו לו.
אנחנו פותחים את הקווים.
עם האלה.
אנשי קיבוץ להב, אתם מתבקשים להתקשר, לצלצל ממש עכשיו, לאורך המשדר, אז חסון שמייר, אם שמעתם על יעז, ואו.
כי זה גם לא היה כזה מזמן, ואנחנו לא יודעים למה אין שום דבר על זה.
אז היה ניסיון לייצר את ההכלאה הזו כדי לאכול אותם?
כן.
מתברר להם של אוכל? לפי מה שצריכנו למצוא.
אנחנו לא יודעים הרבה.
אם כן, שווארמה יעז.
שווארמה יעז, בדיוק.
באת עליהם ברצולוזיס, מחלה שלא מסוכנת להם כל כך, אבל כן לבני אדם, אז השמידו את כל העדר.
וואו.
אבל בואו נעבור לנאנדרטלים.
וואו, זה מדהים.
שהושמדו
עוד לפני זה.
מה קרה להם? איך הם נעלמו, הנאנדרטלים?
אנחנו לא יודעים. הם היו בדרום אירופה, במזרח התיכון, וחלקים מאסיה, מלפני 400 אלף שנה עד לפני משהו כמו 40 אלף שנה, שזה זמן קצר באופן מחשיד אחרי שבני האדם המודרניים, המוספיאנס, הגיעו לאזורים האלה. אז הרבה חושבים שלנו הייתה יד בדבר.
זאת אומרת, חיסלנו אותם? פגענו בהם?
אין שום עדויות לזה שפגענו בהם, אבל יכול להיות שזה היה יותר קטע של תחרות.
המחלות שהבאנו,
או שהומוספיאנס היו יותר... יותר...
אנחנו היינו עמידים לאותן
כן,
מחלות והם לא?
כן, עמידים למחלות, או כן. הצלחנו להסתגל יותר טוב לתנאים מסוימים, ובסופו של דבר השתלטנו על השטחים הטובים יותר, אכלנו את החיות הטובות יותר, ולהם לא נשאר כלום. אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו יודעים שהם היו ונעלמו, אבל אנחנו יודעים גם שבזמן שבני אדם פגשו את הנאנדרטלים, היו ביניהם כמה חילופי גנים, בוא נגיד את זה במילים יפות.
וזה כלומר, היה אפשרי.
זה היה אפשרי. נוצרו בני קילאים, וכמו עם העכברים, הבני קילאים האלה חלקם התרבו בחזרה עם בני אדם המודרניים, עם הומו ספיאנס, וככה הביאו אלינו את הגנים של הנאנדרטלים.
ואילו תכונות הרווחנו באמצעות החיבורים הללו?
אנחנו לא יודעים בדיוק, יש בזמן האחרון לא מעט מחקרים שנעשו בזה. אני אגיד קודם כל שממש... זה כנראה נעשה במזרח התיכון ממש כשצאנו באפריקה, כי ממש לכל מי שהוא לא רק אפריקאי, יש כמה גנים של...
זאת אומרת שהאפריקאים בדרך כלל הם הומו ספיאנס ב-100%, בדרך כלל, אבל מי שהוא לא אפריקאי, הוא חשוד בכך שהוא נושא גנים של נאנדרטלים.
או לפחות אפריקאים ב-100% הם לא נאנדרטלים, אבל יש, יכול להיות שגם, יש סימנים לזה שהם כנראה היה להם אולי התרבות עם מין אחר או אוכלוסייה אחרת.
וואו.
משהו שאנחנו לא ממש יודעים איתו, אבל כן, פחות או יותר כל מי שהוא מחוץ לאירופה יש לו... עד חמישה,
מחוץ לאפריקה,
כן. סליחה, עד 5% אפילו של גנים של נאנדרטלים, שזה לא מעט. והיה מחקר שהראה שהם משפיעים על כל מיני דברים, כמו נטייה לדיכאון, ובעיות בקרישה של אדם.
זאת אומרת שאם אני נוטה לדיכאון ולייאוש, זה אומר שאני...
זאת אשמתו של הנאנדרטל.
כן, למה הם היו מדוכאים?
כנראה לא.
כנראה לא.
המחקר נעשה על אוכלוסייה של עלתיקים רפואיים, אז מצאו רק דברים שהם בעיות רפואיות.
זה העניין, בסופו של דבר. הם פשוט לקחו את... חקרו בעיות רפואיות, אז מצאו בעיות רפואיות. כאילו, אז... גם כשיש השפעה, זה לא אומר שבגלל הגן הנאנדרטלי... מישהו נכנס לדיכאון, אלא שיש במידה מסוימת של השפעה של גן זה יחד עם הרבה מאוד גנים אחרים וגורמים סביבתיים, אז זה לא השפעה מאוד רצינית, אבל הראו שיש קשר לזה. הם גם משפיעים על צבע עור ועל צבע שיער.
מה הצבע העור שלהם באמת? יודעים איך הם נראו בכלל?
הם כנראה היו בהירים, יודעים, יש לנו את בעצם רצף המלא או כמעט מלא של הגנום הנאנדרטלי.
זה אומר שאפשר לייצר אדם נאנדרטלי אם היינו רוצים?
קצת בעייתי לשחזר, כי גם אם יש לך רצף, ואפילו אם תדפיס את כולו, אתה צריך לסדר אותו בכרומוזומים בצורה נכונה, למצוא, זה לא כזה קל. זה לא רק רצף, זה מסודר.
אבל איך להפתיע, תהיה לנו פארק.
פארק, משהו בסגנון פארק היו, אבל...
הם כמובן מתישהו יבינו את זה.
אני חושב מה שעשו איתם, אני קצת חושש שזה פחות פארק, יותר בורדל, אז אולי לא כדאי.
אה, כן? אוקיי. טוב שאנחנו בשעה השנייה.
לכן חיכיתי. גם משהו שכן קיבלנו מהם ושרד עד עכשיו, זה אחת ממחלות המין שלנו.
כן? קיבלנו מהאדם הנאנדרטלי מחלת מין, איזו מחלה?
אחד הנגיפים של ה-HPV, של הפפילומה, אחד המסרטנים יותר מביניהם, הוא מניאנדרטלים.
די! תראה מה זה! הייתה לי הרגשה שהם
השאירו לנו כל כך הרבה מתנות.
ואגב, אם אני לא טועה, אומרים שהם כנראה היו ג'ינג'ים?
הם היו ג'ינג'ים, אבל הג'ינג'י שלנו הוא מקורי שלנו, לא מהם. גן אחר.
זאת אומרת, הם היו סוג של ג'ינג'ים, הניאנדרטלים?
ג'ינג'י ברבעיר והעבירו מחלות. זה נשמע נהדר.
וואו. תמיד כשאני מדמיין אדם נאנדרטלי, תמיד נראה לי שזה כמו שמצייר בדרך כלל אדם קדמון כזה, מישהו קצת מוזנח עם אורות עליו ופרצוף מאיים.
גבוהים, ראש גדול יותר משלנו.
כן, ראש גדול יותר.
מוח גדול יותר משלנו. ראש גולגולת מאוד גדולה.
הם דיברו, הם יצרו שפה, יודעים?
אי אפשר לדעת, אבל אני לא זוכר אם יש להם את הגן.
אני לא זוכרת. אני לא יודעת, אני לא זוכרת את זה, אבל אי אפשר ממש לדעת אם הם דיברו. אנחנו כן יודעים כאילו שהם הקימו מבנים מתוחכמים, כל נראה צדו ביחד. יש אפילו עדויות לטקסי קבורה, ולי קשה להאמין שדברים כאלה אפשר לעשות אותם בלי איזושהי צורה של
תקשורת. כן, וואו.
בהחלט היו מאוד מתוחכמים כנראה להם. יש גם תפיסה של שהם עמדו מין כפוף כזה, וזה נובע מזה שאחד השלדים הראשונים שתוארו במאוד בפירוט, אחר כך התברר שהיה לו...
בנט?
היה לו בעיות מפרקים.
אה, כן. זה סתם ספציפי לא.
זה סתם ספציפי לא, והם היו מאוד... הם לא נראו עד כדי כך שונה מאיתנו.
די.
במצח יותר קטן, כמעט בלי עכשיו, סנטר.
הם נוצרו במקביל כזה... להומו ספיאנס, זאת אומרת, היה אב קדמון, איך זה עבד?
כן, כן, ככל הנראה, כן, ככל הנראה נוצרו מיוחסות של הומו ארקטוס או משהו דומה, שיצאו... וואו. הם אף פעם לא היו באפריקה, אנחנו התפתחנו באפריקה, הם בעצם התפתחו באירופה או במזרח התיכון.
כן, הם לא קשורים לאנשים שנוצרו באפריקה.
הם קשורים לאב
הקדמון שיצא מאפריקה, לאב הקדמון שלנו גם בשלהם.
אבל כן, אנחנו סוג של בני דודים שלהם, והם בהחלט לא אבותינו.
ואנחנו כן, חלקנו נושאים גנים של נאנדרטלים.
מי שיושב באולפן, כרגע אין כמעט ספק שלשלושתנו יש...
וואו.
זאת שאנחנו כנראה לא 100% אפריקאים. אנחנו כנראה נוסעים את זה.
למרות צבע האור שלי.
עכשיו, כן, זה בעיקר שלך.
אבל מדהים.
אבל יש גם מינים אחרים. אז יש מין שאנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, שנקרא מין דניסובי.
שזה מין אחר?
מין אחר.
אוקיי. שגם איתו יש לנו איתנו?
אסיאתי, נכון?
כן, מין אסיאתי, ששוב, קשה להגדיר אם זה המין או תת מין, כי קשה לנו להגדיר מינים.
כי יש לנו אצבע ושלוש שיניים ממנו.
חתיכת אצבע ושלוש שיניים.
מה זה אומר?
זה כל מה שיש לנו ממנו, שאנחנו יודעים בוודאות שהיה שייך
לדניסובים. אצבע אחת שלנו שייכת?
לא, יש לנו חתיכה מהאצבע שלו, עצם ושלוש שיניים. זה כל מה שיודעים על המין הזה.
די.
אבל גנים שהוציאו מהמאובנים האלה, בעצם הגיעו למסקנה שהגנום שונה גם מהנאנדרטלי וגם מהאדם המודרני. ואחר כך מצאו אוכלוסיות באסיה ובאמריקה, כי האוכלוסיות של אמריקה בעצם הגיעו מסיביר דרך אסיה. מצאו שיש להם גנים שהם לקחו אותם מהאדם הדניסובי, שגם נוצרו בני כלאיים, שאחר כך התרבו עם בני האדם מודרניים, והעבירו להם גנים.
הם דווקא נותנים כוחות על.
כן, הנחמדים הדניסובים, שיש להם כמה תכונות שהם נתנו, הם נתנו לאינואיטים שגרים בצפון הרחוק, כמעט לכולם שם יש גן דניסובי שעוזר להם להתמודד עם קור.
זה אותם אסקימוסים שאסור להגיד כי זה פוגע בהם, אבל כן, אוקיי.
כן, כן.
אז יש להם גן שהם לקחו מהם?
כן.
או קיבלו מהם והוא עוזר להם להילחם בקור? די. להתמודד עם קור?
למי שגר ברמות הטיבטיות, לחלקם יש גן שעוזר להתמודד עם חמצן דליל.
אין לי ספק שלי אין את הגן הזה, אני מת מקור. אוקיי, אנחנו רוצים לדבר ברשותכם על מה שנמצא במצרים, ארכיאולוגים. מצאו באתר חפירות באזור העיר אסואן בדרום מצרים פסל בדמותו של קיסר רומי מסקרן במיוחד, אנחנו נדבר על הקיסר הזה. מדובר בראש שעשוי משייש, והוא התגלה במהלך עבודות שימור שנועדו למנוע פגיעה באתר העתיק הזה של מי תהום, על הגילויים החדשים במצרים שמשרד העתיקות שם מקדם כדי להציל את התיירות בין היתר, ובעיקר נתמקד גם בדמותו של הקיסר עצמו, שנמצא פסל שלו וכו'. אנחנו נדבר עם פרופסור אלכסנדר יעקובסון מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית וחוקר במכון הרטמן. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז בוא קודם כל, אם תוכל לספר לנו פסל של מי מצאו במצרים.
מרקוס אורליוס הוא קיסר מפורסם, מה שקרוי הקיסר הנאור או הקיסר הפילוסוף, זה הכינויים שהוא ידוע, מוכר בהם. הוא גם מוכר מאוד בזה שזה פסל שלו עומד ברומא. מי שמגיע לרומא עולה לקפיטול, רואה פסל רוחב של מרקוס אורליוס, ואז אומרים לו שזה רק עותק של הפסל האמיתי שנמצא במוזיאון שם על גבעת הקפיטול, במוזיאון הקפיטול, ואז רואים את הפסל ענק של מרקוס אורליוס, שהוא אחד הדברים שנותרו לנו מימיו, מהעולם העתיק, והוא שרד את כל ההיסטוריה, כל ימי הביניים. הסיפור הוא שהוא חשבו בטעות שזה פסל של קונסטנטינוס ולכן שמרו עליו, אבל אז נודע שזה פסל של מרקוס אורליוס, אבל זה כבר הייתה תקופה שהכירו את מרקוס אורליוס בתור הקיסר הפילוסוף. והוא שלט ברומא במשך כ-20 שנה, מ-161 עד 180, זאת המאה השנייה, והוא אחרון, יש כמה קיסרים שנחשבים ברומא לקיסרים נאורים, אחד מהם הוא אדריאנוס שאצלנו לא כל כך נחשב לנאור, טריאנוס, אדריאנוס, אנטונינוס פיוס ואז מרקוס אורליוס, והוא במשך 20 שנה שלט, היה כנראה באמת שליט נאור, נאלץ למרות שלא הייתה לו נטייה למלחמות, לא היה איש צבאי באופיו ו בהכשרתו, חלק גדול מהזמן נאלץ להילחם נגד השבטים הגרמנים, שבעצם זה התחלה של נדידת העמים שבסוף תמוטט את האימפריה הרומית, אבל הוא ניהל מלחמות בלימה נגד הפלישות האלה מעבר לדנוב בעיקר, ובזמן שהוא, כנראה בזמן שהוא ישב שם במחנה, ניהל את המלחמה, עמד פיקד על הצבא הרומי, כתב את הספר המפורסם שלו, הגיגים, מדיטיישנס, למעשה הוא כתב אותו ביוונית דרך אגב, זאת השפה של הפילוסופיה, כמובן רומאי משכיל יודע יוונית, הוא כותב ביוונית ספר פילוסופיה, שזה המחשבות שלו לעצמו, הוא כותב לעצמו, וזה באמת ספר מאוד מרשים,
כן.
שמעיד על אדם שיש לו, קודם כל יש לו תודעה מאוד עמוקה של חובה ושירות, שהוא נמצא בתפקיד והוא תפקידו לשרת את החברה, לשרת את טובת הכלל, והוא נותן לעצמו עצות, כל הדברים הרגלים של התנהגות מוסרית, בין היתר מאוד בולט שהוא מייעץ לעצמו, לא להיות סלחן כלפי חסרונות של בני אדם, כי הם חוטים, הם עושים לו צרות, הם מקנים והם רבים מפני שהם לא מבינים את הטוב, והוא, שהוא בתור פילוסוף יודע כמה שהטוב הוא יפה וכמה שהרע הוא מכוער, אז הוא צריך, הוא לא צריך לחוס עליהם, הוא צריך להתייחס אליהם בסלחנות ולזכור שכל בני אדם הם אחים, כולם יש בהם זיק אלוהי, זה פילוסופיה סטואית, כן, שכולנו צריכים לשתף פעולה, והוא צריך לשתף איתם פעולה עם כל אלה עושי הצרות, למרות שהם לא, פשוט לא מספיק רציונליים כדי להבין שהם צריכים לשתף פעולה איתו. אז כן, למשל יש אחד הדברים היפים שאומר על קודמו, אביו המאמץ, אלה הקיסרים הנאורים האלה, הם היו בני משפחה, אבל הם לא בנים אחד של השני, לא היה להם בנים, אלא הם אימצו בני משפחה, כן, קרובי משפחה. אז אביו המאמץ, אנטונינוס פיוס, שהוא אגב הוא גם ידוע בתור קיסר נאור וגם כן שלט כ-20 שנה, זה האיש הזה,
כן.
עליו הוא אומר שהוא כשהוא נזכר שהוא השתתף בישיבות והתייעצויות בענייני מדינה, אומר עליו משפט יפה שכל פוליטיקאי, אני חושב, היה שמח, כל איש שלטון, שיגידו עליו כמה הוא שמח כשלמישהו אחר הייתה הצעה יותר טובה. כן, זאת אומרת, שאם הייתה ישיבה ומישהו, והקיסר מציע מדיניות מסוימת, ואחד מיועציו יש לו הצעה יותר טובה, אז הוא כמה הוא שמח כשהוא שמע עצה ששונה מדעתו, אבל הוא מבין שיותר טובה.
עכשיו, אני מבין אגב שהפסל שנמצא, הוא כזה שבפסל עצמו לפחות מופיעים שם אישונים מורחבים, וזה לא במקרה? יכול להיות שהוא פוסל כך כי היו לו באמת אישונים מורחבים מסיבה זו או אחרת?
יכול להיות. אני לא מכיר את הפרט הזה, אבל אני רוצה להגיד שבאופן כללי, המסורת הרומית היא, וזה שייך לעניינכם כי זה אומנות, לרומאים הייתה מסורת של הצגה ריאליסטית של דמויות. הפסלים רומיים הם ריאליסטיים. עכשיו, זה לא אומר שלפעמים הם לא ייפו קצת את המצב, אבל צריך להגיד שרואים פסלים של קיסרים. אתה רואה פסל של וספסיאנוס, אספסיאנוס מיודענו, הוא נראה כמו בן אדם שיש לו עצירות, כן? הוא לא, זה לא איזה אפולו, כן? לא מציגים אותו כאיזה יפיוף. רואים גיל, רואים קמטים, רואים כל מיני, כן? אז בדרך כלל ההנחה היא שפסל רומי, הרבה יותר מפסל יווני, פסל יווני הרבה יותר עושה אידיאליזציה של הדמויות, בעוד שפסל רומי צריך להציג דמות פחות או יותר כמו שהיא. ואם הייתה לו איזושהי תכונת גוף מובהקת, אז היא בדרך כלל צריכה לבוא לידי ביטוי בפסל.
טוב, זה נשמע מרתק, אז אנחנו נחזור על הידיעה המרכזית שהגיעה אלינו, בעיקר כי משרד העתיקות במצרים ככל הנראה מקדם באמת את אותם גילויים כדי להציל את התיירות שם. אנחנו מגלים אולי את האינטרס שעומד בבסיס הידיעה הזו, אז אותו פסל בדמותו של הקיסר הרומי שדיברנו עליו התגלה לפחות הראש שלו במצרים עשוי משיש, וזה נשמע מרתק, וגם דמותו נשמעת משהו שראוי ללמוד ולהכיר. תודה רבה לפרופסור אלכסנדר יעקובסון מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית וחוקר במכון הרטמן. תודה רבה. ואנחנו רוצים לדבר על מה שהבטחנו לדבר עליו עם דוקטור יונת אשחר ודוקטור נועם לוויתן ממכון דוידסון. האם אפשר ליצור במעבדה בצורה לא אתית ולא חוקית ולא מוסרית החלאה בין אדם לקוף?
לקוף אדם ניסו לפני, בשנות ה-20 של המאה הקודמת.
מי ניסה? מעניין.
לא הצליחו. חוקר רוסי בשם איליה איוונוב, שרצה להוכיח, להראות באופן כללי שמחר שבני אדם ושימפנזים קרובים, להוכיח את תורת האבולוציה ולדחוף אצבע בעין לדתיים.
מעניין. והוא לא הצליח.
הוא לא הצליח. הוא ניסה קודם באפריקה עצמה, נכון? אבל הצרפתים עצרו אותו?
כן. לא, הוא בעצם נסע לאפריקה ממש בשליחות של הממשלה הסובייטית, קיבל מימון לזה. הוא היה חוקר מאוד לגיטימי, הוא שכלל את שיטות של הפריה חוץ גופית ובעלי חיים, בצורה שבאמת מאוד עזרה למשק הרוסי. הוא יצר כל מיני בני כלאיים של ארנבת שרקן ואכבר, למשל.
כן, הוא גם עשה זורסים.
הוא גם עשה זורסים, שזה
זברה וסוס.
זברה וסוס.
אוקיי.
והוא החליט ללכת על היומנזי, על להחליא
בין שימפנזי. הוא היה תחלה בין אדם לשימפנזי.
והוא באמת יצא לאפריקה, והוא תפס כמה שימפנזים, כי ככה זה נעשה אז, היום זה... כבר בקטע הזה זה היה נצר, אבל... אז ככה זה נעשה, הוא תפס כמה שימפנזים, הוא לפי העדויות אפילו ניסה להכנס אותם להיריון בזרע של אדם, של גבר, הם לא נכנסו להיריון. הוא הביא כמה...
הוא ניסה אחרי זה דבר הפוך, אחרי שהוא מצא מתנדבות.
זה עוד לא ניסה.
לא, הוא לא ניסה, הוא רצה לנסות.
הוא רצה לנסות גם הפוך.
זאת אומרת, זרע של קוף אדם,
כן.
וביצית של אישה.
כן.
והיה לו מתנדבות לנושא.
הוא מצא מתנדבות או שבכפייה?
זה לא במובן הסובייטי
של המילה, כן.
כן.
הוא הביא כמה קופי אדם חזרה לרוסיה, אבל חלק גדול מהם לא הגיע כי הוא מת בדרך, וגם אלה שהגיעו לא הצליחו יותר מדי לסגסג שם. בסופו של דבר הוא הוגלה לקזחסטן והכל נסגר. כי זה מה שקורה
למדענים.
למדענים.
זה מה שקרה לכל המדענים.
כן, שהוא מתהפכים עליהם שם.
כן, כן, היה שם קטע כזה.
טוב, אז
אבל במובן מסוים, בשלב מסוים הסובייטים בהחלט אימצו את זה, ובעצם רצו להוכיח שגם את הקטע של תורת האבולוציה, וגם שאפשר לשנות את האדם מהיסוד. כל עניין של אדם חדש.
כן, כדי ליצור אדם חדש, חרוץ ו...
כן, זו הייתה המטרה, לא? עכשיו אפשר להיות עוד יותר חרוצים ולעבוד קשה יותר ולהיות חזק יותר.
תמיד אפשר לשנות. כן. זה הטבע של האדם, הוא תמיד ניתן לשינוי. זה כנראה לא היה כדי ליצור צבא של אנשי שימפנזה כמו שהם...
זו גם פנטזיה, כן, נכון. אבל זה כמובן מעלה הרבה שאלות מוסריות שהתעלמנו מהן לחלוטין. טוב, אנחנו רוצים לעבור אל הפינה, אתם שואלים הקתדרה למוסיקה עונה, והנה אנחנו נשלוף את אחת הגלויות מקערת הגלויות שלנו. הנה השאלה של רעות מהילין מכפר ורדים. שמעתי שהאופרה הישראלית תעלה העונה את המופע קרמן, ורציתי לשאול מדוע אנחנו אוהבים כל כך מוסיקה צוענית. מה הקסם שלה? טוב, לא, אני אענה על השאלה הזו. אלא פרופסור משה זורמן, שהוא גם מלחין, גם מנצח וגם זוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית. שלום לפרופסור משה זורמן.
שלום, בוקר טוב.
שלום לך. אז זו השאלה.
רות שאלה שאלה טובה. והנושא של קסם צועני קשור איכשהו במה שאנחנו מדמיינים על הצוענים. א', החופש שלהם, הם נוודים, חסרי בית, היום הם כאן, מחר הם שמה. צד שני, הפרעות שלהם, לא פועלים לפי נורמות חברתיות בורגניות מקובלות, גם מפחידים, אבל גם מאוד מאוד מפתים. והמראה שלהם שונה, ושמחת החיים נטולת העקבות שגורמת להם לסחוף אותנו במוזיקה מאוד מאוד צוערת. וכל זה... תמון בתוך הדמות הזאת המופלאה שנקראת קרמן, שכתב המלחין הצרפתי ג'ורג' ביזה בחטא של שנה 19, אוי לאותה בושה. זמרת אופרה, גיבורת אופרה, בפריז של החצי שני של המאה ה-19, עובדת בבית חרושת לסיגריות, מעשנת על הבמה באופן חופשי.
מה?
בוחרת את הגברים שלה לפי רצונה.
מה? עוד יותר חמור מלעשן.
זה היה הכי חמור, ושם משקוי, קבוצת נשים שלמה עובדות בית חרושת לסיגריות, יוצאות להפסקת צהריים ומאשנות, וכל גברי הכפר מסתכלים עליהם בחיליון עיניים כמובן. זה הכל יפה, אבל לא על הבמה של האופרה המלכותית של פריז. והכי גרוע, האהבה היא חופשית, היא מכריזה. דבר לא יכניע אותה, והיא בוחרת את מאביה, היא ולא הם אותה. בקיצור... קטסטרופה. האופרה כמובן נתקלה בהתנגזות כל כך חזקה שיורדה אחרי 2-3 הצגות. המלחין המסכן ג'ורג' ביזה מת משוויון לב, ואחרי שהוא מת הפכה האופרה הזאת לאופרה האהובה ביותר בעולם, ואולי הפופולרית יותר מכל האופרות שמנוגנות על במות מכאן ועד להודעה חדשה. בקיצור, אנחנו צריכים למות בשביל לקבל את תהילת העולם. עכשיו, מה סוד הקסם? שים לב, זמרת צועניה, מלחין עונה שרפתי, זמרת צועניה, שרה בקול מצו סופרן. בדרך כלל הזמרות אופרה, התפקידים הראשיים זה קול סופרן, כדי שהם יוכלו להרשים אותנו. מצו סופרן זה קול קצת יותר נמוך, קצת יותר מה שקרוי עם תחושה כזאת חייתית יותר קצת, ולא סתם שהיא שרה, היא שרה ומסלסלת ומסביבה קסטנייטות רועמות, והמנגינה... שים לב דודו, שים את המוזיקה הזאת, תראה כמה שהיא סוחפת אותך, כמו שהצועניה קרמן סחפה את כל העולם אחריה.
טוב, בואו נשמע. מעניין, אז זה כל המצו סופרן שדיברת עליו.
זה מאוד כזה עמוק וחושני, ושים לב להתפרעות של התזמורת.
אוקיי. וואו.
בקיצור, תארי לך, היום אנחנו שומעים את זה, אבל בפריז של אמצע המאה ה-19, כדבר כזה, סחף את כולם, ומאז הצוענים והמוזיקה שלהם אישרו אווירה של קסם וחושניות כזאת, שכל מלחין רצה משהו לטעום מזה, אפילו המלחינים הכי קלאסיים, כמו היידן וכמו בטהובן, מכניסים תמיד איזה פרק אחרון של איזה יצירה, ואומרים, וואו, בוא נכניס משהו צועני כדי שנעורר את קהלנו. אני רוצה לקחת אותך, השיא של הצוענים זה כמובן מנגינת הכינור המאוד מאוד אקספרסיבית, נטולת כל מסגרת, לכאורה הכנר מאלתר, אבל מה שנשמע כרגע זה יצחק פרלמן שלנו, מנגן קטע מתוך יצירה שנקראת דרכי הצוענים של המלחין הספרדי פבלו סרסאטה, שהיה בעצמו מלחין. שים לב כמה הכינור מדבר אלינו בלב צועני מלא, שותה דם ואהבה.
כן, שני הדוקטורים כבר בוכים באולפן.
בדיוק, זה מה שהדבר הזה צריך לקרות. איכשהו אתה בלבך יוצא אל הכנר.
גם לאנשי מדע יש רגש.
מוגזם, מוגבל אולי, אבל יש להם בהחלט.
כן, אין להם שום רגש. הם אנשים קרים ורעים שאוהבים נוסחאות ומחקרים.
אבל לא, תשמע, ברגע ש... תראה, הכנר הזה מנגן בעצם מה שהוא רוצה, חופשי לגמרי. תחושת הפעמה נעלמת, יאללה, נגן צועני ושבור את ליבנו, זה התחושה. אז ככה שהוא מרחף לו באיזה מין מקום שבו הכינור הופך להיות בעצם ציפור.
וואו.
בקיצור דודו,
כן.
כשאתה נוסע לאירופה פעם הבאה, אתה נוסע בעקבות הצוענים, מתחיל בספרד, ונוסע דרך רומניה והונגריה, ואיכשהו לומד את הלכותיהם. עכשיו, גם יצרני הקולנוע החליטו שזה דבר שכדאי מאוד לנסות אותו, וסרט מופת משנות ה-80 של אמיר קוסטריצה, נקרא שעת הצוענים, שאולי אתה זוכר, שמערב בתוכו גם ריאליזם וגם פיוט וגם מציאות קשה, קהילה של צוענים שהם גם קוסמים וגם נוכלים, ומתוך הסרט הזה, קוסטריצה המפורסם שמגיע לארץ מדי פעם, כתב את המוזיקה לשיר שנקרא אדר לזי. שים לב, השירה החופשית הפראית, אולי תכיר את המוזיקה הזאת, מלווה בכלים עממיים צועניים כמו צימבלום, שזה כלי דמוי קנון ערבי, והכינורות וכלי הנשיפה, מה שקרוי ישר ללב, קוסטריצה.
באיזו שפה השיר?
זה איזשהו ז'אנר של יוגוסלבית.
מזכיר לי הרבה מאוד ז'אנרים אחרים, הוא מעניין, זה
הצוענים נודד מארץ לארץ, ובכל מקום
הוא סופג, כן, מעניין.
איזשהו חלק מעניין, אבל תמיד זה מלא באיזשהו פאטוס, ותחושה של מאבק גדול. עכשיו, מה שעוד אופייני לצועני, לנגן סביב מיוחד, זה הווירטואוזיות שלו. היכול שלו להגיד לך, שמה, אני קוסם, אני לא בעצם נגן, אני שליח השטן עלי אדמות, ואני אגנוב את ליבך באמצעות היכולת הווירטואוזית שלו. והקטע הכי מפורסם, שכל אני, כשניגנתי אקורדיון אחרי שנתיים שלוש, אמרו, הילד מוכשר, תנגן צ'רדש. מה זה צ'רדש? צ'רדש זה בהונגרית בית מרזח. אבל זה גם סוג של ריקוד עממי, ואז כל ילד אחרי כמה שנים מנסה כוחו ואומר, וואו, אני נגן את זה.
וואו, זה מאוד יפה. כן, אז להשפיץ ביכולת הווירטואוזית, וואו.
עכשיו, בוא נשמע את הצ'רדש הזה, אבל הכי מעצבן תמיד זה, שגונבים לצוענים את הצ'רדש, וכתבים את זה כמובן לא צוענים עצמם אלא איזה כנר איטלקי בשם מונטי שאמר יאללה בוא נעשה כסף, והכתב את הלהיט הכי גדול והיחיד שלו צ'רדש בית מרזח רומני בביצוע של להקה רומנית. בוא נשמע.
באמת מרשים, וגם יפה.
מאוד יפה, ומאוד, אתה מנגן את זה כל מי שרוצה לנגן מוזיקה, מה שקרוי שובת לב במהירות את קהלו, מנגן צ'רדש של מונטי. שים לב לניגוד בין מצד אחד וירטואוזיות, מצד שני רגשנות שופעת, כמו בקטע הזה. בכינו ונחזור לריקוד.
צמד המדענים כאן באולפן רוקד על השולחן,
פוצח במחול
דוקטור נועם לוויתן מקפץ על השולחן יחד עם דוקטור יונת ישחר. חבל שאתם לא רואים אותנו יושבים מדוכאים לתוך מחקר.
ואין סוף.
זו באמת המוזיקה השמחה ומעודדת.
עד דלא ידע.
וואו. וואו.
ובשביל הלב שלנו, גם השנסונרים הצרפתים לסיום אמרו, וואו, הצוענים האלה זה סיפור. לוקח שרל אזנבור אהובנו, שבן 90 ממלא את היכל יד אליהו, כמו שהוא בחור בן 23, וכותב ושר את השיר שלו שתי גיטרות, שתי גיטרות לאור מדורה מוררות את זיכרוני על נעורים עבודים, נגן לי צועני עוד ועוד, תזכיר לי את ליבי הקרוע, משלב צרפתית ביחד עם רוסית בשיר אולי אחד המפורסמים ביותר שלו, שתי גיטרות, שרל אזנבור.
וואו, טוב, אנחנו נשמע ונודה לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח וזוכה פרס לנדאו לשנת 2017. תודה.
Sans répit, grattent leur guitare, ralliement du fond des nuits. Toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, pour renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse.
Wow.
Jouer Digane, jouer pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme, où as-tu mal, pourquoi tu mal à t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu croiras plus demain, et encore plus après-demain. La la la
איזו שמחה כאן באולפן עם דוקטור נועם לוויתן שמקפץ על השולחן. דוקטור יונת אשחר מרשימה אותנו בצעדי ריקוד, מומחית להתנהגות בעלי חיים, שניה ממכון דוידסון, אבל גם רקדנים מקצועיים. סתם קבורים בתוך כתבות תחום המחקר, ודאי.
אם הייתי חוקר קומיקס, כן.
טוב, אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא ברשותכם. הנה, 24 באפריל הוא יום משמעותי מאוד בחקר החלל. בשנת 1990 בדיוק בתאריך הזה שוגר לחלל טלסקופ החלל הבל, שהפך לסלבריטאי ושינה את כל מה שידענו על החלל, על התפשטות היקום, על גלקסיות רחוקות ועל חוצנים. חוץ מהחוצנים זה הכל אמיתי. אנחנו רוצים לומר שלום לאסטרופיזיקאי פרופסור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע, שלום לך.
שלום, רק דוקטור בשלב זה.
אז למה כתבת לי פרופסור פה? טוב, אבל אם כבר לטעות, אז זה כמובן עדיף להגזים מאשר ההערה ההפוכה שהיא תמיד.
מאוד משמח.
כן, אני זכרתי אותך כדוקטור, אני יודע, אולי משהו קרה.
כן,
יאללה,
בוא נדבר על הבל.
תגיד לי, הוא באמת עשה הבדל, כפי שנהוג לומר בקורסים של העצמה? הוא באמת שינה משהו?
בהחלט שינה, בהחלט הוסיף, ובהחלט הלהיב, ועדיין מלהיב אותנו. הרי כמו שאתה אומר, 28 שנים. תחשוב, אולי נתחיל מזה, שכשאנחנו מסתכלים על הכוכבים הרחוקים והגלקסיות, יש לנו בעיה גדולה, יש לנו מין מסך שתקוע בינינו לבין החלל, שנקרא אטמוספירה. עכשיו, אתם, בני התמותה, צריכים את האטמוספירה בשביל לנשום, אבל לנו, האסטרונומים, זה רק מפריע, כי האטמוספירה גם חוסמת חלק מהקרינה שמגיעה מהכוכבים, למשל קרינה אולטרה סגולה, קרינת איקס, כל מיני קרינות כאלה שנוראיות לגוף האדם, וגם למעשה גורמת לקרני האור להיות לא מפוקסות, כן? כשאני קולט את האור מכוכב, אני רוצה שהוא יהיה מרוכז כמה שיותר, והאטמוספירה הזאת רק מערבלת לי את קרני האור, ורק מפריעה. אז במקום לסלק את האטמוספירה, אנחנו רוצים נורא לשים טלסקופים בחלל, וזה מה שהבל עשה, והבל הוא כאמור, למעשה הטלסקופ הגדול ביותר שנמצא עכשיו בחלל, יש תכנונים כבר ליותר גדולים, הפרמטר הראשי שלו זה המראה הראשית שלו, זה כ-2.5 מטר, 2.4 מטר, זה די גדול, כן, תחשוב שם, אם אני זוכר נכון, זה בערך הקוטר של השולחן אצלך במשרד, באולפן שם.
לא נשמע משהו גדול מאוד.
לא נשמע, אבל עדיין, הגודל של הטלסקופ הזה הוא כשני, כאמור, סליחה, של כל הטלסקופ עצמו, זה בערך קוטר של 4 מטרים על 13 מטרים, זה מעין אוטובוס כזה שמסתובב בחלל, וזה די מרשים, כשעשו את זה לראשונה, כאמור, ב-1990. האם זה שינה דברים?
כן. מה למדנו באמצעות הטלסקופ באמת?
אפשר לנו לעשות הרבה יותר דברים, או לעשות דברים, לערוך מדידות הרבה יותר מדויקות. למשל, כאשר אנחנו רוצים לדעת את גיל היקום, אוקיי? אנחנו יודעים היום, או כבר די הרבה זמן, אנחנו יודעים שהיקום מתפשט וגדל, והיינו רוצים למדוד את הקצב של ההתפשטות שלו. אז דרך אחת לעשות את זה, כן, היא להסתכל ולמדוד מרחקים אל גלקסיות רחוקות. אבל זה בעיה, כי אתה רואה איזה קטן, ואתה לא יודע אם הוא בעיר ורחוק, או חלש וקרוב. אתה לא יכול לדעת את זה. הכל נראה לך דו-ממדי. אבל יש כל מיני טריקים, כל מיני כוכבים מסוימים שמאפשרים לנו לעשות את הנגדה הזאת. כן. כוכבים שנקראים צפאידים, אנחנו יודעים בדיוק כמה חזק הם בוערים. אז בהתאם למדידה, אנחנו יכולים לדעת כמה הם רחוקים מאיתנו. והאבל יכל לעשות את המדידה הזאת. זה כוכבים כאלה שנמצאים מאוד רחוקים, ולמעשה אפשר לנו לדעת שהיקום בין 13.7 מיליארד שנה. אוקיי, לפני זה אמרנו 10 מיליארד, 20 מיליארד, עכשיו אנחנו יודעים את זה בוודאות הרבה יותר גדולה. גם אבל מאפשר לנו להסתכל על גלקסיות שהן ממש, לא רוצה להגיד מהימים הראשונים של היקום, אבל מהיקום המוקדם, אוקיי? הוא מאפשר לנו לראות מאוד רחוק.
אבל לאור לוקח כל כך הרבה זמן להגיע, כן? זה מידע שמגיע?
נכון, נכון. כן, 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 אנחנו יכולים לראות אפילו דברים בני 10 מיליארד שנים, אוקיי, סדר גודל, משהו כזה, שזה די רחוק, אז אתה יכול לראות איך גלקסיות התנהגו לפני זמן כל כך ארוך. זה עוד דבר, אבל גם בגלל שהוא נמצא בחלל, אמנם הוא בסך הכל מרחק של כ-500 קילומטר מפני השטח בחלל, עדיין נותן לו קצת זווית אחרת, והוא אפשר לנו נגיד, לזהות, לצלם, לצפות בהתנגשות של כוכב שביט בכוכב הלכת צדק. משהו שקרה ב-1994. וזה היה משהו מדהים לראות איך חתיכה אחרי חתיכה שם יש כניסה וממש התפוצצויות על פני כוכב הלכת. אבל גם מאפשר לנו לראות, לזהות, אלא סליחה, לא לזהות, אלא למדוד היטב כוכבי לכת סביב שמשות רחוקות. אוקיי? למשל, לפני איזה שבוע שוגר טלסקופ החלל.
אז זהו, אז מה ההבדל באמת המהותי בין הטלסקופ החלל החדש ששוגר באמת, טס להאבל?
כן. אז טס הוא יותר קטן, מבחינת הקוטר של המראה, כלומר, הוא לא יכול לראות כל כך רחוק, אבל הכישורים שלו זה שהשדה הראייה שלו מאוד גדול. שדה הראייה של האבל קטן. ולכן אתה יכול למדוד רק, אתה יודע, אזור מאוד מצומצם בשמיים. אז טס, הכוונה שלו היא לסרוק את השמיים, הוא יראה כמעט את כל השמיים, בזמן די קצר, של כשנתיים, ומה שהוא יראה, מה שהוא ימדוד, אופ, הנה, זיהינו פה כוכב לכת, אז נוכל להשתמש בהאבל, בשביל למדוד את הפרמטרים בצורה הרבה יותר טובה, כן, כמה הגודל של כוכב הלכת, מה המרחק שלו, אם יש עליו אטמוספירה וכי יוצא בזה. זה הרעיון, לפעמים אתה צריך כלים שונים, כן? כדי לערוך, לעשות דברים שונים, זיהוי, מדידה, אפיון, וכי יוצא בזה.
טוב, נשמע שהוא באמת היה מאוד מאוד משמעותי. אגב, למה קוראים לו האבל? מה משמעות השם שלו?
האבל הוא, האבל נקרא על שמו של אחד מגדולי האסטרופיזיקאים מאז ומעולם, אדווין האבל, שפעל בתחילת המאה ה-20, ולא סתם נתנו לו את השם הזה, משום שכאמור, אבל הטלסקופ גילה לנו את גיל היקום, והאבל האסטרופיזיקאי חצף בפנינו את עצם העובדה שהיקום מתפשט בכלל, אוקיי? בלעדי אבל לא היינו יודעים את זה.
כן, אבל זו לא תיאוריה שאנשים, הרבה לפני אבל, אנשים חזו אותה, לא? זה משהו שממש היה גילוי בזכות הטלסקופ הזה?
לא, 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 בזכות הבן אדם.
בזכות הבן אדם, אוקיי, סליחה, אוקיי, התבלבלתי, לא, הייתי
בטוח. אבל זה לא היה, מה שמדהים בזה, שלא, זה לא הייתה תיאוריה. זה הגיע מתצפית, כדי להסביר את התצפית, להסביר שגלקסיות, ככל שהן רחוקות יותר, הן מתרחקות איתנו יותר מהר, זו הייתה התצפית, ועכשיו פתאום היה צריך להביא את התשובה.
אנחנו ככה,
הרעיון של המפץ הגדול להתפשטות היקום, הגיע בעקבות זה, בעקבות התצפית. אז הדווין האבל, האסטרופיזיקאי, עשה דבר מדהים, ולא פעלה ש...
כינו
את הטלסקופ הזה על
שם. טוב, אז, טוב, אנחנו מדברים על כל כך הרבה דברים כאן בשיחה הזו, על התפשטות היקום ועל היווצרותו ועל הגודל שלו ההולך וגדל וכו', ואלה דברים שאולי שווה כן להעמיק בהם, כי זה לא אינטואיטיבי שכל הדבר הזה משתנה, היקום ומה יש מעבר, מעלה הרבה מאוד שאלות, אבל כרגע רק נפרגן לטלסקופ החלל האבל, ומענה על זה כשתגיע, כן, ובצדק, ותגיע לכאן כשתרצה להגיע, ונשמח לדבר איתך על העניינים האלה. תודה רבה לאסטרופיזיקאי דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן למדע, תודה רבה.
ושמחה לדוד, ביי ביי.
טוב, אנחנו נשמע השיר ואז ניפרד על גבי השיר משני המומחים שלנו, אז בבקשה, די-ג'יי מקלר, נגן לנו כל מה שנפשך חשקה בו. בדיוק. יפה, זה מה שרצינו, זה משהו שזה היה אקדח שהונח מתישהו, אז אנחנו, הנה הוא יורה עכשיו. אז אנחנו בעצם סיימנו את השעתיים שלנו, אנחנו נודה לכל מי שעמל על השידור הזה. קודם כל נודה לעורך ולמפיק שלנו, רז חסון שמייר, תודה לך רז, על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. ותודה רבה לאנשי היישומון כאן אודי, שמאפשרים לנו חינם להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל הסקטים, כל המוזיקה, החדשות ועוד. תודה מעומק הלב לשני המומחים שלנו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דווידסון, תודה רבה לך. ותודה רבה לביולוג דוקטור נועם לוויתן, גם הוא ממכון דווידסון. איזו החלאה הובר לכם מבין כל ההחלאות המעוותות שהאדם יצר, וגם הטבע, לא רק אדם.
הרקולס.
החלאה של?
זהוס ואישה.
אה, הוא, כן?
במיתולוגיה.
פחות אפשר לראות בגני חיות.
פחות, גם יהיה לו אתי.
אוקיי. אוקיי, מה אהוב עלייך מבין כל ההחלאות שדיברנו עליהן?
זורסים הם נוטים להיות מאוד יפים. החלאה של סוס וזברה. יש כמה ממש...
אבל הזברות האלה הם קוקויים לגמרי, אה?
קצת, כן.
זה יצור אלים. כן, מוזר מאוד. טוב, להתראות חברים, אנחנו נהיה כאן מחר עם תוכנית מרתקת. תודה לכולם, יום נעים ושקט.